היום ליווינו חברה ובוגרת אל עולם האמת, ובזה די כדי לעורר אותנו לתשובה. שוב יום אחד לפני מיטתך, התפילות שלנו הערב יהיו לעילוי נשמתה של שירה שיינדל בת דינה, יהיו לרצון עם רייפי. תנועת התשובה שאנחנו מבקשות להתעורר אליה בימים הללו של השנה היא נהר גדול שזורמים אליו יובלים רבים של עולמות רוחניים ותנועות נפש. תנועת התשובה שאנחנו מבקשות להתעורר אליה בימים הללו של השנה היא נהר גדול שזורמים אליו יובלים רבים של עולמות רוחניים ותנועות נפש. תנועת התשובה זכתה בדורות האחרונים להישתף באור של אהבה. אהבה שדחקה מנהר התשובה הגדול את יובלי היראה והאשמה שכרוכים בבקשת סליחה. אהבה שאולי קלקלה מעט את השורה. הסליחות שהתחלנו לומר אמש בנויות סביב סדר הוידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי. כך דרך כל אותיות האלף בית, הוידוי הוא ביקורת עצמית נוקבת ומקיפה כל, שמעוררת בנו רגש חריף של בושה ואשמה. לא לחינם ביקשה האהבה לדחוק את מקומן של החרטות והאשמות. אשמה היא רגש מעיק שקשה מאוד לשאת אותו, והיא עלולה לבכוע שבר בעצמי. אשמה שאינה רק עמידה נוכח הפגיעה שגרמתי, והבנה שעשיתי משהו רע, היא תחושה שאני כולי מאלף ועד תף רעה. אשמה כזו היא המתה עצמית. ונדמה לי שזאת האשמה הראשונה של קין שאומר גדול אבוני מנסו. זו אשמה שאי אפשר לשאת אותה. ובאמת, קין עודד ואין לו יותר מקום בעולם. הרתיעה הנפשית והדתית מביטול כמעט אלים של העצמי הביאה לשינוי בזרמי התשובה. תפילות חדשות ויפות ומוארות נכתבו. את האשמנו בגדנו החליפו אהבנו, בגרנו, גדלנו, דיברנו יופי. וזו באמת תנועה נפלאה של אהבה, חשובה מאין כמותה, שמבקשת למצוא את הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא במציאות, את ההתגלות האלוהית שהייתה איתי גם בשעה שחטאתי. זו תנועה שמביאה אותי להיפרד מהשנה שחלפה בעמדה של השלמה עם חיי כפי שהיא. אבל הערב אני מבקשת לשוב אל הזרמים המפקים בנהר התשובה של החרטה והאשמה, ולראות אילו פתחים עשויים להיפתח לנו בזכותם. פתח אחד שהאשמה פותחת לנו עם חיתומה ופרידה מהשנה היוצאת הוא פתח לשינוי, וזו תנועה הפוכה בדיוק מהשלמה עם מציאות חיי כפי שהיא. שלום רוזנברג שנפטר השנה כתב על הברכה שברגשי האשמה. אני רוצה לקרוא קצת ממה שהוא כתב. אנחנו מוגדרים אורתודוקסים, מילה שפירושה המילולי בעלי האמונה הנכונה. המילה הזו אינה משמעותית יתר על המידה והרבה מועסים בה. בעברית היינו יכולים להגדיר את עצמנו שומרי תורה ומצוות. זו ללא ספק הגדרה מצוינת ואצילה. אך אולי דווקא העבירות מגדירות אותנו יותר טוב מהמצוות. נדמה לי שלהיות אורתודוקסי פירושו באופן פרדוקסלי דווקא להיות בעל עבירות. בצורה צינית וטרגית גם יחד ניתן לומר שהיחיד שיכול להיות בעל עבירה הוא היהודי האורתודוקסי. מהבחינה הדתית וגם מהבחינה המוסרית. מי שאינו מאמין שיכול לעשות שגיאות, להיות אחראי למחדלים, לגרום לאסונות, אך הוא אינו מסוגל לחטוא. מהצד השני, יהודי הקובע את דרכו בשרירות ליבו, עבירותיו אינן עבירות וחטאיו אינם חטאים. וכך אנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, אוי לנו כי חטאנו, אך אשרינו שאשמנו. אשרינו שאנו מסוגלים להרגיש אשמה. אנחנו ואבותינו חטאנו, וברגע שהאשמה אנו ממשיכים את מעשי אבותינו. האשמה היא המפתח לתשובה. אל נרדים את הביקורת העצמית שנשארה אצלנו כשארית הפליטה. נכירנה במצפון, נכבד את האשמה. נגיד אשמנו, נקה על ליבנו. נצטער לכל הפחות על כך שלא הגענו למדרגה שהיינו צריכים להגיע אליה. שאיננו תיאורים כמו שציפו מאיתנו להיות. נשמור על האשמה ועל צער האשמה. עד כאן הדברים של שלום. האשמה והחרטה מכריחות אותי לעמוד בכנות מול מצבי הדתי והקיומי, בלי להכחיש אותו או לרכך אותו. ולמען האמת, העמידה החשופה הזו מעוררת בי מבוכה רבה ופחד. אבל אלו הם חיי, ככה אני חיה, ואני מוכרחה לעמוד באומץ מול הפער הכואב בין איך שאני רוצה לחיות את חיי ובין איך שאני חיה אותו באמת. החרטות שמתעוררות מחזיקות בעומק שלהן תמונה של אפשרות חיים טובה יותר, מתוקנת יותר, נכונה יותר. האשמה בוקעת את הקרום העבה של חיינו, קרום של אדישות אל הדפוסים המוכרים של עצמנו. הסליחות והתשובה הם מרחב של אמירת אמת, ללא כחל וסרק, ללא שום הגנה וללא הונאה עצמית. זה רגע של נגיעה באשמה ובכאבי החמצות. לא כך אני רוצה לחיות את חיי, זה יכול להיות טוב יותר ונכון יותר. לא קל לחצוב מילים של אמת, אבל אם הן מצליחות להיאמר, הן יכולות לבקוע את כל מה שהסתייד בעורקיי, ולפתוח עבורי פתח של תקווה, לחצוב מעיין שיזרמו בו מים חדשים ממש. העיקר שהכל תלוי בו, כך רבי נחמן לימד אותנו, הוא האמת. העיקר שהכל תלוי בו הוא האמת, אך צריך שיהיה האמת אמת גמור, ברור וצלול, בלי שום דופי. והמשכיל מבין, יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחת כל חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני השם. ועל ידי האמת, מאיר לו השם יתברך בעצמו, ויזכה לראות ולמצוא פתח תקווה. מבעד לכל השירה היפה שתשירו פה היום, והפיוטים והמלל, הלוואי ותיבקע לאמירה אחת של אמת. ובאמת הזו אנו עומדות לפני אלוהים אמת שחותמו אמת. אנחנו רגילות לקרוא ביום הכיפורים את ספר יונה כסיפור על הרחמים האלוהים, ועל התהליך שיונה צריך לעבור מנקודת מבט של דין כלפי אנשי נינווה החטאים, לנקודת המבט האלוהית שחסה על אנשי נינווה כשם שהוא חס על הקיקיון. אבל אולי יש כאן סיפור נוסף על התהליך שיונה עובר. יונה, הבורח מהקדוש ברוך הוא, בורח גם מעצמו, מסיפור חייו. הוא לא מוכן לעמוד נוכח הכישלונות שלו, והוא יורד למטה למטה והולך לישון, רק לא להיות מודע. והתהליך שיונה עובר, תהליך התשובה שלו הוא תהליך כואב. אצל יונה הוא כואב כמעט עד מוות. תהליך של עמידה חשופה מול האמת הנוקבת של חייו. רק כך אפשר להיגאל. יונה מתואר בעצם כמי שנולד מחדש ממאי הדגה, ולידה כדרכן של לידות כואבות מאוד, ויש בהם גם הד של מוות. כדי להיוולד מחדש, אני מוכרחה להביט נכוחה בהחמצות ובהחטאות של חיי, כדי להיות מסוגלת להיפרד מהמופע הקודם שלי. תנועת התשובה כקבלה עצמית, אם יש בה רק אהבה, מחמיצה את האפשרות להיוולד מחדש. בקבלה עצמית מוחלטת קשה מאוד לפתוח פתח לשינוי בחיי. והשנה אני רוצה בכל מאודי להאמין שיש לי חופש להיות חדשה באמת. אני רוצה להאמין בשינוי. אני רוצה להאמין ביכולת שלי להיוולד מחדש מרחמה של האלוהות. ובעוד הערה אחת אני רוצה להעיר הערב את האשמה. אשמה שאפשר לשאת אותה היא פתח לבקשת סליחה ולחזרה לאינטימיות. בניגוד לגדול אבונים מנסו של קין, ישנו האבל אשמים אנחנו של אחי יוסף. האשמה של אחי יוסף היא רגע של טרנספורמציה. את שנות הניכור הארוכות בהם לא יכלו אחי יוסף לדברו לשלום, יכול להחליף מפגש פנים אל פנים. הכחשה לא מאפשרת פיוס. הרגע הדרמטי ביהודה ניגש ליוסף, הוא הרגע בו יהודה היה מוכן להביט אל הבור השחור של חייו, ממנו התעלמו הוא ואחיו כשישבו לאכול ולא שמעו בהתחננו אליהם. עכשיו לראשונה יהודה מסתכל נכוחה על סיפור חייו במלואו, והוא מגולל את סיפור חייו לא רק בפני יוסף, אלא גם בפני עצמו, והוא לוקח עליו אחריות מלאה. התעוררות האשמה היא ראשית לקיחת האחריות על הפגיעה שפגעתי, ורק כך יכול להיפתח מרחב נקי לעמוד פנים בפנים ולבקש סליחה. את הרגע בו מתעוררת האשמה תיאר מרטין בובר כרגע שמאפשר את ההליכה שלי לקראת הזולת שפגעתי בו. גדולתו של האדם כרוכה בעליבותו. האדם הוא יצור המסוגל להיעשות אשם, והוא גם מסוגל להאיר את אשמתו. אני הולך ובא לקראת האדם שאשמתי כלפיו, אני מתוודה לפניו, ועוזר לו עד מקום שידי מגעת להתגבר על תוצאות מעשי האשם שלי. אם פגעתי במישהו, ללא אשמה לא אוכל לקוות לפיוס, וגם אני למען האמת אוכל להתפייס ולסלוח, אם ידע שמי שפגע בי לוקח אחריות ומתחרט. לקיחת האחריות שעוברת דרך רגש האשמה היא הדרך היחידה להתפייסות, לניקוי האוויר בינינו ולחזרת האמון והאינטימיות. זה נכון ביחס לזולת וזה נכון גם ביחס לאחירות שהצטברה ביני ובין הקדוש ברוך הוא. כדי לנקות את כל מה שהצטבר בינינו, את השכחה של התכלית, את הסתמיות של החיים שלי, את הרעיקנות, מוכרחה לבוא קודם אשמה. גדולתו של האדם אכן כרוכה בעליבותו, והאשמה מנכיחה את העליבות האנושית, אבל החולשה האנושית בעיניי בעצמה פתח גדול לקרבה. אחד מרגעי השיא בתפילות הימים הנוראים עבורי הם המילים שנאמרות אחר מתני תוקף. אמת אתה היוצרם ואתה היודע יצרם, כי הם בשר ודם. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כצל עובר וכענן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום יעוף. העמידה הנוקבת מול חיי כפי שהם, חרס נשבר וכאבק פורח, מיירט אותי ולעיתים גם מדכאת אותי. אבל היא עשויה גם להזכיר לי שאני פגיעה ותלויה. אני תלויה בקדוש ברוך הוא, וזה הרגע העמוק של ההכתרה שלי אותו למלך. האשמה אומנם מונחת בלב הסליחות, אבל היא לא התכלית שלה. היא רק שער שאנחנו מבקשות לעבור דרכו בדרך לתיקון. אנחנו כולנו מכריזות כאן על הפגיעות שלנו. להיות אשם זה להיות חלש. להיות אשם זה להיות תלוי בסליחה של הזולת. זו אשמה שיכולה להיות פתח לעמידה נוכח, פנים בפנים. אל מול גדול אבוני מנסו של קין, בשעה שאני עומדת מול הקדוש ברוך הוא שוב איני לבדי, אלוהים גם הוא נושא אבון, ואני תלויה בו שיישא יחד איתי את אבונותיי. השנה ממנה אנחנו נפרדות הייתה קשה, אולי קשה מאוד. הקצוות התחדדו ומילים קשות נאמרו, ואת האשמה במקום להפנות פנימה, התחנו שוב ושוב אחד בשני. האפשרות להתפייס ולהתקרב מחדש תהיה מוכרחה לעבור דרך היכולת שלנו להסכים שכולנו חלשים, כולנו פגיעים, אנחנו תמיד תלויים. האם נסכים להיות חלשות? האם נסכים להתחרט? האם נסכים לשאת את האשמה? באחד משיריו היפים תיאר חיים גורי את הערת הרחמים שאפשר לזכות בה אחר הבתה נכוחה ומכאיבה אל החרטות והחמצות. אולי כעת היא באה אליי שעת החסד הקרובה. הלילה כמו ממעוף ציפור אני רואה את חיי עד תום המרחקים. שטחים מתים אני רואה פרטים, פרטי פרטים, מהם המסרבים להיוודע לאור היום. מה ביקשתי להיות על אליי ומה למעשה הייתי בחיים. אחר כך הייתה בי, או כמעט הייתה בי, הדממה הדקה. כל השערים הולכים ונפתחים, כמו בחג אילם. אני הולך ומחכים משעה לשעה. הולך ומשתלם בחרטות ובכמה סוגי כאב, ואור הרחמים נופל עליי. כולנו זקוקים בשנה הנכנסת להרבה מאוד רחמים ורפואות. ולוואי אם נזכה לפתח של תקווה מתוך דיבורים של אמת ולהערה מן שמיה ולרחמים גדולים.